אז צהריים טובים, ההקדמה כזאת קצת חשוב לאחזר, אז אנחנו ננסה. ההרצאה הזו עוסקת בטקסט מרתק של טולקין, מאמר בשם תשובת פנגולוב, שהופיע בפרק ה-12 של ההיסטוריה, בטיקול תוכנית על הערב. המאמר הזה נכתב בשנות ה-50, כנראה בחלק הראשון של העשור, יחד עוד מאמר אחד של פנגולוב. המאמר הזה מעניין מאוד, בין היתר, חוץ ממה שכתוב שם במילים מפורשות, אפשר להבין הרבה מאוד גם בין השורות. פנגולוב גם אומר את זה בעצמו, לקראת סוף התשובה הוא פונה לאלטווינה, תכף נראה גם את זה, והוא מבקש ממנו לשקול את הדברים שאמר לו, ואני מצטטת, לא רק את מה שנאמר במפורש, אלא גם את מה שניתן לגלות בהם בכוח המחשבה. אז מה שאני אנסה לעשות בשעה הקרובה, זה לנסה ככה ביחד בכוח המחשבה, לגלות ככה גם את הדברים שנמצאים שם מבין השורות. ההרצאה באמת היא הרצאה משותפת, אנחנו נעשה איזשהו דיאלוג שלנו עם הטקסט, שאנחנו נבחר נקודות מסוימות ונעיר אותן באמצעות תיאוריות חיצוניות, בעיקר מהתחום הפילוסופי והבלשני. אני אתן בהתחלה את הרשת הקצר ומבוא, לדבר קצת על הצד הפילוסופי, ואז נדע את התחום הבלשני ואיר שלוש נקודות מרכזיות בטקסט. ואחר כך אני אחזור שוב ואני אדבר על הקשר שבין המאמר הזה לבין שאר הטבעות ובין התקעים הפרטיים של זאת. אז אם המאמר הזה לקראת תשובת פנגולוב, זה אומר שיש כאן פנגולוב, זה אומר שמישהו שקרא על שאלה, שזה אף שאלה, זה אומר שיש את השאלה עשו שאל. אז מה זה שלושת הדברים האלה? פנגולוב, אפשר לומר עליו שהוא גדול המסעדים של הארץ התיכונה, הוא בן ילית, חכם גונדולין. אני אגיד קצת את ההיסטוריה שלו, כמובן לפי אחת הגרסאות, שיש המון גרסאות שכתוב של מיטב החיים שלו. לפי אחת מהן הוא נולד בנברס, בחופיה של בן ריאן, בן להורים ממוצא מעורב, אחד מהנולדור, אחד מהסוגר. הוא הגיע יחד עם סורגון הגונדולין, שם הוא היה חבר הכי בולט בלמדן גולמור, שזו אגודה של בני לילית שעסקו בחקר השפה וההיסטוריה, שאותה היא תסטרנו, הידוע לשמצא. המשמעות של השם פנגולוב זה משני מילים, נולדו, המוצא שלו, או חלק מהמוצא שלו, זה המילה לדבר. באמת שפה הייתה דבר מרכזי בחייו, ואנחנו עוד נראה את זה. במפלת גונדולין הוא ברח יחד עם טור ועיבריל, והוא הגיע למילה סיריון, שהוא מצליח להציל איתו מסמכים בשנים בהיסטוריה מגונדולין, בין היתר בזכותו הידע הזה הגיע עד אלינו היום. באותה תקופה הגיעו למילה סיריון פליטים מדוריה, פליטים ומקומות אחרים בבריאן, והייתה כאן איזושהי תקופה קצרה של שלווה, ופנגולוב הצליח לראיין אנשים ולהציג מהם מידע יקר ערך על הצד ההיסטורי והבלשני. בסיום העידן הראשון, שישנה הרשות לנולדור הגולים לחזור למערב, פנגולוב נשאר בארץ התחנה, הוא נשאר בחצי הראשון של העידן השני באריאדור, גילגלד, הוא המשיך לחקור כאן את התחומים שהוא אוהב. ובין היתר נתנה לו הרשות לחיות זמן מים הגמדים בצד הדום, הוא למד את התופעה הפוזית שלהם, אחד מנהל ידעו שצריך לעשות את זה, אבל כשהצל על ידי הדור דבר, באמצע העידן השני, הוא עזב את הארץ התיכונה, האחרון ללמדנגול מורה, העמידה של הבלשנים האלה, ועבר למערב. יש הרבה מאוד כתבים שמיוחדים לו, הרבה מאוד כתבים שאנחנו מכירים, חלקים גדולים מהכנסת עם הריביון, קורות השנים האחרות, וטולקין הרבה פעמים משתמש בו כדי להעביר בסיס את הדברים שהוא, את המחשבות הכי עמוקות שלו. זה בדיוק מה שקורה במאמר הזה. הדמות של השואל שבאמת פנגולוב פונה אליה במאמר הזה, אפילו הוא לא אומר כלום, זה אלטווינה, זה עוד דמות מרתקת. גם הסיפור של אלטווינה עבר הרבה מאוד גלגולים, ובגדול אפשר להגיד שזה סוכן אנדרסקסי מהמאה העשירית. כלומר הוא בן אדם, כמונו, עתיד, שחי בעולם שלנו באנגליה. אנגליה של אותה תקופה. באיזושהי דרך הוא השיג מערבה והצליח למצוא את הדרך הישרה שהגיע לבלינור, חושה כמה שנים, הוא למד את כותב של בני הלילית, אחד מבני הלילית המרכזיים שהוא נפגש את המאפנגולות, והוא שמע לו את הסיפורים, הוא תרגם חלק גדול מהסיפורים לאנגלית התקופה, ומאוחר יותר הגיעו לטולקין, תרגם אותם לאנגלית, וככה הגיעו אלינו. והכתבים הראשונים, מה שהוא מנסיע תחת שם אחר, שזה אורלון, באיזשהו שלב מבני שטולקין זנס את הרעיון הזה של דמות ולספר, אבל דווקא כתבים כמו תשובת פנגולוב שנכתבו אחרי פרסום שער הטבעות בתחילת שנות ה-50 מראים לנו שהרעיון הזה הפעם לא נבנה. איפה שהוא ככה טוב עברי חשב על דמות כזאת שמסובכת בין מה שהיה אז ובין כולו. אני רוצה איזושהי סקירה קצרה של הרעיונות מוכרים במאמר שאני לא עד כמה בנקו שאני קראתי אותו, כבר פחות אחת שלא קרה, אז אני רוצה לומר סקירה מהירה ואחרי זה נעבור לדיון בהם. בפסקה הראשונה, פנגולוב קודם כל מציג את השאלה. והשאלה היא מדוע נשתנו ונשתנו שחוב בני הלילית מהתקופה התנומה אחת שהייתה להם. אחרי הצגת השאלה הוא מציג את הרעיון הבסיסי שעומד בבסיס התשובה שלו, הרעיון הפילוסופי המרכזי של המאמר, שהעולם הוא עולם שמשתנה תדיר, העולם שלנו הוא עולם דינמי, והשינויים שעוברים על העולם הם חלק מהזהות של הדברים. זאת אומרת, אובייקט המשתנה לא מאבד את הזהות שלו, אלא שינוי הוא חלק ממשמעותה של הזהות, ואנחנו נעשור על זה. כאן הוא במזיד נעשה לנחר סוריון, שעושה לה יתרים במאמר, שעליו אני אעשור אותה. בגישה השנייה הוא אומר שמקורו של השינוי של האתגר, בבני הלילית, הוא בכך שמתקנים בגוף שמקורו באה, בעולם שלנו. הוא נותן דימוי של קצין, שכולם כאב של זרע קדום אחד, גם אם הם כבר בגלל מה שעבר להם בעת השנים, הם כבר לא בתוך כך קדומים אחד השני. בגישה השישית הוא מדבר על שינויים לשונים של בני האדם, בקורות האנושיות, והוא אומר שהם קורים בגלל חילופי הדורות המהירים שקורים אצל בני האדם, בגלל בני הלילית, וכך בכל דור האנשים שדיברו את השפה של פעם כבר לא חיים, ושפת האדם הוא בני רק בזיכרון, וגם הזיכרון של בני אדם הוא לא משהו כמו של בני אדם. בשפה הרביעית הוא מדבר על איזשהו רעיון בלשני שהוא אולי אחד הקשים לפיצוח ויהודה הרחיב עליו, הוא אומר שהדיבור חי במירו רק ברגע שהוא נוצר, ושהקשר במחשבה וצליל הופך לקלקל, והם לא נפתחים עוד במנוסת אחד מהשני, אז יש איזושהי פגיעה של המילה, תאריך של המוות שלה, והיא מחכה לחידוש, או חידוש מכיוון הכל, או חידוש מכיוון המובן. שוב יודע שאימו על השקר הזה. בפסקה הבאה הוא מדבר על הבסיס לשינוי השפות, בשלושה דברים, אחד השתנותה של ריח, שכבר דיברנו עליו, נקודה שנייה היא איכות הדברים שאינם משתנים, שכבר לא מוצאים, ונקודה שנייה היא בחידושו של הקשר בין מחשבה לצליל. הוא אומר שכל הדברים האלה קיימים גם אצל בני אדם וגם אצל בני הלילית, אם זה בדרכות שונות, אבל בעוד שהשינויים הראשונים הם לא מודעים אצל בני אדם, אחרי כמו חלק גדול מהמערכת הראשונית, אז בני הלילית הם מאוד מודעים להם וגם אצל בני הלילית. והוא מדמה את המילים לבני הלילית כמו כלי עבודתו של נפח אומן. בפסקה השלישית אנחנו נתחיל שם במשפט אחד, הוא אומר שבני הלילית מאוד אוהבים המקור ראשוניות, מגיבים לקלוט אותם, הוא אומר ישירת הדיבור יעבור האלדר, העתיקה והאחיבה של המלאכות. ככה נדבר על המשפט הזה. פסקה והוא מדבר על השפה של מערכת שלמה, שהשינויים בשפה פעם לא אקראיים ומקומיים, אלא הם באים תמיד כמכלול כשיש שפתית, גם בהם שיהיו דרכים עליו. אחר כך הוא מגיש פסקה די ארוכה, שותקת בזיכרון ובשפה, לצערנו בכל מפעד כופר זמן לא ניכנס לזה בהרצאה הזו, אבל זה פסקה מרתקת. הוא עושה הבחנה בין השפה שבה אנחנו דוברים, השפה המשותפת כולנו, ובין שפת המחשבה הפרטית של כל אדם, קורא לה כל האקוויניה, הדיבור החי, השפה החיה. הוא אומר שבשפה שמשתנה איתנו לאורך כל החיים, ושזיכרונות אישיים שלנו מעבר מגיעים אלינו רק דרך השפה הזו. אם אנחנו צריכים כדי להיזכר בעבר כאן ולתרגם את הזיכרון מאז, דרך השפה הכללית שלנו היום. שלוש התוצאות האחרונות הוא נותן את המסקנות שלו, קודם כל המסקנה העיקרית היא שלשונות הקוונדי, לשונות בני הלילית, משתנים כמו לשונות בני האדם, גם לדאופן יותר מודע ויותר איתי. אחר כך הוא עונה על חלק של השאלה של אלפינה לגבי הסיסות לשונות בני הלילית, גם אם זה לשפה של השפחה להתפתח להרבה שפות, הוא פשוט מתאר את ההיסטוריה של ההתפתחות הגיאוגרפית של בני הלילית, חלק עברו לאמן, חלק לארץ התיכונה וכולי. ובסופו של דבר, בפסקה האחרונה הוא מדבר על מה קורה היום באמן, היום זאת אומרת אחרי שינוי העולם, אחרי שבלינור נפרדה ממעגלי העולם הזה, הוא אומר שהשינוי במשם המשיך להתקיים, אבל הוא איטי הרבה יותר, ומשם בעצם שהשפה האקוויניה שבה דיברה בבלינור, כשכן בו לא ועד כאן המתוכחי, היא מאוד מאוד דומה לאקוויניה שדיברה בבלריאן בעידן הראשון. השינוי קיים, אז הוא הפך להיות מאוד מאוד אני אתחיל מהמשפט שאמרתי שאני מדבר עליו, יצירת הדיבור היא עבור האלדר, העתיקה והאהבה של המלכות. אז האהובה זה יותר קל להסביר, טולקין אפשר להגיד יצר עם של בלשנים בדמותו ובצלמו. לא רק שהם היו עם שלם של אנשים אוהבי שפה שיוצרים שפה ושרואים בזה את התשוקה הכי גדולה בחיים, אלא שגם הם בניסה מאוד גדול הם אוהבים אותם שפות שהוא השפה של אמר וולסי, שפה של אמר שיני, אולי החלום הכי גדול של יוצר הוא שהוא עם שלם בדמותו. ובאמת גם השם שלה, אחד השמות של העם הזה, הקווינדי, גם מהמילה הנולדורית לדבר. או אלה המשתמשים במילים. מאוחר יותר, דרך אגב, עוד דוגמה לשינוי לשונים ממש, השם הזה הפך להיות המשמעות של הפכת חווה, והפכה להיות בכלל סיפור, אנשים, עם. אבל במקור המשמעות של זה, בני הילית, זה העם אשר משתמש במילים. החלק השני של המשפט מדבר על זה שיצירת הדיבור היא העתיקה של המלאכות האלה. מה זאת אומרת העתיקה במלאכות? עשו את זה לפני שהם עשו כל דבר אחר. אז אני מסתובבת שכן. בטקסט מסוף שנות ה-50, די סמוך לתקופת הכתיבה של תקופת סנגולות, טולקין מספר על זה, זה נקרא אגדת ההתעוררות, זו אגדה מקסימה, היא נכתבה במקור כנראה כדי ללמד את ילדי בני הליצור, כתבו את כמה ספרים מופיעים שם, והיא באמת בנוסח של אגדת ילדים, לא מקור היסטורי, אבל אפשר בכל זאת ללמוד ממנה הרבה. אז אגדת ההתעוררות מספרת על בני הליצור הראשונים שהתעוררו, כמו אגדת ההתעוררות, מדובר ב-144 בני הליצור, שישנו בחלקה של האדמה, ונוצרו מהאדמה, ונולדו ממנה, התעוררו ממנה, כשהם כבר בגוף בוגר. הם לא התעוררו כולם בבת אחת. קודם כל התעוררו שלושה זוגות, היו שם זוגות זוגות, כמו 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 בבת נוער. אז שלושת הגברים, בני הליט הראשונים, התעוררו, וראו את בנות זוגם ישנות בצדם, והם, אני מפתקת, הם נשבו ביוחיין עד כדי כך שהתעוררת המדינה בשוקה, ותעוררו, ונחל לחשוב על מילים, לדבר ולשיר ולהסתם, וטולקין יכול היה לחשוב על איזו תשוקה מתעוררת בה אנחנו רואים יופי של בן ובת זוג, ולהמציא מילים ולדבר. אז שלוש הזוגות האלה, אחרי שהם העירו את הנשים שלהם ודיברו ונמצאו את המילים, והם המציאו מילים, המציאו יותר זמן מה באמת הזה, והמציאו כמובן הרבה מילים, ואחרי כמה זמן הם המציאו ללכת הלאה, ואז הם עשו עוד שלושה זוגות של בני גילים, שבדיוק כולו מתעוררים. וכשהם המציאו מה המציאו, המשיכו להמציא מילים ולהעשיר את התשוקה. אימים, הבן הבכור, זה כבר בסוף את הבכורים, קוראים אימים, קאטה ואימיון. קראו שלוש הדמות האלה זה 1, 2, 3, כמובן שיש סדר הפוך, קראו להם בגלל שזה 1, 2, 3, אז אימים, שהוא הבכור, לקח לעצמו זכות, וששת הזוגות שהם פגשו, בחר בהם להיות מלווה, והם הצטרפו לעם הראשון של בני הליט. אז הם נשארו שם, עכשיו הם כבר תשעה זוגות, נמצאו הרבה מילים, שחקו, עבדו, שרו, ואז המשיכו ללכת. ואז הם פוגשו כן עשר זוגות, פשוט סדרה חשבונית שהולכת בעולה, אם כי בהמשך טולקין רואים שלא ממש יודע סדרות חשבוניות מהן. אז הם עשו תשעה זוגות שבדיוק רק התעוררו, והפעם בן הליט השני, בחר בהם להיות מלווה, והם הצטרפו לעם השני, המשיכו להצמידים, לצביר, לזכות, לעשות את התפוצה, וכך היה עד שהמספר שלהם מסתכם ב-144, ואז לא משנה כמה הם מקום, לא מצאו, כי זה המספר הראשון של בני הליט שהתעוררו. את התפוצה האחרונה של בני הליט הם פגשו באגם קוי ג'נן עצמו, שנתנו את השם באגם ההתעוררות, קראו לו ככה בגלל זה. שם הם סביבותיו הם התעוררו, והקבוצה האחרונה הזו הם כבר פגשו אותם כשהם כבר ערים, הם רוחקים במקל והם שרים. ולקבוצה הזו הוא מסתכל שהם שרו לפני שהם התחילו לדבר. הקבוצה הזו תצטרף בסופו של דבר לאח השישי, שהעם הזה נקרא חוזה הלינדר, מי שיודע מה המשמעות של אותם לינדר?
בשיר,
כן. ובאמת הם אהבו מאוד לשיר, ותכף נראה עוד התייחסות של טולקין על הצלחת השירה. ואם אתם זוכרים, הקבוצה הזו גם התרחקה כאן במפל, ובאמת הלינדר היו אחרי זה הטבע, והיא תאהבו בנו זמן. כל ההיסטוריה. אז ההגדה הזו מסבירה את החלק של המשפט שאומר שיצירת הדיבור היא האהובה והנכנה והאהובה במלאכות. אבל יחד עם זה היא מוסרת גם את הפסיקה של טולקין לשאלת שהעסיקו הרבה מאוד גלשנים ומדענים לאורך המאות האחרונות, וזה שאלת מה מקורה של השפה. איך התחילה השפה הראשונה של בני אדם? מה היה המניע? זו שאלה בעייתית, כי אין לנו כלים מדעיים לבחון אותה, בטח שהיא יכולה להצריך אותה, כל תיאוריה שתעלה בנושא, אבל במהלך המאה ה-19 היה כזה פיצוץ אוכלוסין של תיאוריות, כך נתן לכם כמה דוגמאות, שהאקדמיה הצרפתית למדעים ב-1896 הביאה שלא מוכנה לקבל את הכתבים שעוסקים בשאלה הזו, כנראה עד כדי כך היה לא רציני. כמה דוגמאות לתיאוריות כאלה, יש לנו גם שמות מספיקים משום מה, יש תיאוריות שנקראת הבאוואו, שטוענת שהשפה התחילה כחיקוי של צלילים טבעיים, צלילים של פיחוק מים, צלילים של בעלי חיים וכו'. כמובן שהתיאוריה הזו לא מסבירה את המקומות של השפה. תיאוריית הקופו אומרת שהשפה התחילה מצלילות שמבטאות מצבים רגשיים, כמו לקראה, להפתעה, או לכאב, או איך, כל אחד אומר הפתעה או כאב. תיאוריית היוקהו אומרת שהשפה התחילה מצלילות בעת מאמץ העבודה משותפת, מה שאתה נראית את זה, יוקר פה, ונרים את זה ביחד. זאת אומרת, שהמניע של האנשים היה כדי להגיע לשוק פעולה, זה עצמם שפה. תיאוריית השפה אומרת שהשפה מדוברת התחילה כשפה של תנות גוף. ועוד תיאוריה, תיאוריית הסינקטום, אומרת שמקורת השפה בסירה משפת לציור. מבין התיאוריות האלה אתם רואים שזו התיאוריה הקרובה יותר למחשבתו של טולקין, למרות שאני חושבת שזה שהוא ביצע אותה באגדת ההתעוררות, שממש נמצרת כאגדה, מראה שהוא לא בנפשה של תיאוריה מדעית, אבל זו התפיסה שלו, המתאימה לו כאדם מאוד רומנטי. היה עוד אדם שתמך בתיאוריה הזו, זה היה אלקסטופן, ושם לא חשוב של התקופה הלבית, היה. גם הוא תמך בלא בהיבט המדעי, והוא אמר, התופעה נולדה בימי הפיזור של האנושות. בשביל הדיבור הראשונים אני מדמה לשרת האהבה הלבית של החתולים על הנפשות ולתראי אהבה המאודים של הזמיר. אז אם תורי שפחד את החתולים, גם כל שנה יכול להגיד את המשפט הזה, בעצם. בדיוק אותה גישה שרואה בתחילת הדיבור, בני הלבית הראשונים מתעוררים, רואים את יוח ים של זונות הזוג שלהם, וישר פורצים לדיבור. בחיבור של החטא סודי, חיבור שטולקין כתב על החטא, החטוך השכינה, החטא הסודי שלו, למרות שלא היה כל כך סודי, וכנראה גם החטא, זה החטא של יצירת התקופות. אז טולקין כותב שם, בין היתר, על ההיבט התקשורתי-קומוניטטיבי של התקופה, שנשמח בעיני רבים ודי בצוות, הוא מניע יסודי של התקופה. הוא אומר על המניע הזה, אבל אני לא מאמין בך. השם שאני מאמין שמטרתו היחידה של משורר, אפילו לא המטרה העיקרית, לתקשר בדרך מסוימת עם אנשים אחרים. כלומר, אם ניקח את שני ההיבטים של השפה, ההיבט התקשורתי קומוניקטיבי וההיבט האהבתי, פסיבי, טוב שנמצא הרבה יותר ביתר ההיבט ההבעתי שלו. הרבה יותר חשוב לו את השפה שיאפשר לו להביע את מה שהוא רוצה, ופחות חשוב לו היכולת לתקשר עם אנשים אחרים. הוא חוזר לנושא הזה בהרצאה שהוא נושא באוקספורד, מ-1955, הרצאה בשם אנגלית וולשית, שבה הוא מדבר הרבה על השפה הוולשית, והוא אומר, לא הייתי אומר שהשפה קשורה באופן הדוק לבני הפסיכופיזי שלנו, הייתי מבטא אמיתה ישנה ומסכמת. אומר מכל מקום שהשפה כביטוי הרבה יותר מאשר תקשורת, היא תוצאה טבעי של אנושיותנו. שוב, הדגש הזה על השפה כביטוי הרבה יותר מאשר תקשורת בין אנשים. אז ראינו את ההיסטוריה, או לפחות את גרסת ההגדה של ההיסטוריה, על יצירת השפה הקדומה האחת המשותפת לכל בני האנגלית. אפשר להניח שגם אלפוינה שמע את אחת הגרסאות של ההגדה הזו בשעותו באי הבודד, סנגולוד או מבין אנגלית אחר, ומכאן מובנת גם התהייה שלו. לאור זה שבני האנגלית התחילו את ההיסטוריה שלהם עם שפה אחת משותפת לכולם, ולאור זה שהם בני אלמוות שהזיכרון שלהם מגיע הרחק לעבר, לא כל כך ברור למה השפה האחת הזאת הגיעה למצב שהיא מפוצלת לכל כך הרבה שפות, כמו שאנחנו מכירים מהגנים הראשון, השני והשלישי. אז סנגולוד מתחיל את התשובה שלו דווקא בכך שהוא מדבר על שינוי באופן כללי ולא רק שינוי לשוני. הוא מדבר על שינויים בעולם, השפה לא משנה בחלל הריק, היא משנה שמתקיימת בתוך עולם שהוא משנה, והפיצוץ שלו באר, שזה העולם שלנו, כל הדברים נתונים לשינוי. זה שינוי, ברמה המתמדת, הדינמיות, זו המהות של העולם. מה שעומד בבסיס התכונה הזאת של השינוי זה ההיבט הגופני, השני של אר. אמנם האל זהו בני אלמוות באיה, אבל כיוון שכמו בני אדם גם הם שוכנים בגוף שלפורו באיה, הם נתונים לשינוי. יש פה איזה קאזי תפיסה שמחלקת את העולם לשניים, החלבט הגופני הגשמי שאנחנו מכירים ביום יום, שהוא זה שמשתנה סביר, והוא זה שיש בו ריבוי של תופעות, ולעומתו, אם יש היבט כזה, זה אומר שיש גם איזשהו היבט אחר, שזה העולם, ההיבט היותר רוחני, פחות פיזי, גם אם הוא לא בעולם שלנו, אבל עדיין קיים ההיבט הזה, הוא קבוע בלתי משתנה, מי שמכיר וגם הגיע איזושהי תפיסה אפלטונית, שאותה הבחנה בין העולם שלנו הממשי ועולם האידאות שבו יש שינוי והוא קבוע בו אחד. אבל גם התפיסה האפלטונית הזאת קודמו תפיסות חוזרות. הפילוסופיה שלפני הפילוסופיה נקראת הפילוסופיה, הפילוסופיה מקבילה מסוקרטים, שהתחלו בפני סוקרטס, ומה שאפיין אותה היה ניסיון למצוא את מקור הדברים בעולם. קאלס, מי שנחשב הפילוסוף המערבי הראשון, ידוע באמירה הסתומה שלו משהו, הכל מעל. זו נחשבת האמירה שהתחילה את הפילוסופיה המערבית. זה באמת נשמע קצת תמוה, מה כל כך מעניין וחדש וחשוב באמירה הזו, מה שחשוב בה זה שהיא בעצם עורכת הבחנה בין העולם כמו שהוא מוצג לנו, שזה ממש לא הכל מים, ואולם רב גוני שמחיל בתוכו ריבוי של תופעות, ובין העולם כפי שהוא באמת. ומה שקל להתקרב, שהעולם כפי שהוא באמת הוא אחד. גם הפילוסופים שאחריו ניסו לתת איזשהו הסבר לפער הזה בין הריבוי והאחדות, פרמנידס למשל ראה את כל העולם כקבוע, כבלתי משתנה, ובסוף הרסיטוס, אחד הפילוסופים הסלם סוקרטים המעניינים ביותר לדעתי, ראה את העולם כמשתנה סביר. התנהגות של הרסיטוס לא נשארו בידינו הרבה, אלא כמה פרגמנטים בודדים, הרסיטוס כתב בסגנון מאוד חידתי, ובאמת כינו אותו האפל, או איש החידות, אבל באמת אי אפשר לספק את הדמיון בין משל הנהר של יום, שאתה נרחב עליו, לבין משל הנהר של ירח על שיריון, אומר כן בולוד, מהמעיין שבהר ועד השטח הים, כל זה הוא שיריון. ומבאתור הראשונה ועד שחלה נזכאה הארץ בקרב הגדול, גם זה הוא שיריון ולא פחות מכך. המשל הזה שעוד נחזור עליו הרבה פעמים מנסה לגשר על הפער שבין זהות ושינוי. נער הסיריון שומר על זהותו לאורך כל השינויים שעברו עליו, גם השינויים בזמן, שזו החלק השני של המשפט, מנביאתו לראשונה ועד שחדך נזכה על הארץ, כל זהו סיריון, אבל גם השינויים במרחב, ניקח נקודה אחת בזמן, כל הפיתולים של נער הסיריון מהאזור שקרוב לנביאה ועד האזור שקרוב לשטח הים, למרות השינות הרבה ביניהם, הכל זה סיריון. דיבור אצל טולקין, ככה אפשר להגיד, שהיא תמיד זהות רבת שנים. דרך אגב, על שני המובנים האלה אפשר לדבר גם על זהות אנושית, לכל אחד יש לנו זהות שהיא תקופה לאורך הזמן, הזהות שלו כילד, שמתבגר, שמבוגר וכו', אבל עדיין זה אותה זהות למרות כל השינויים, אבל גם זהות שהיא במובן מסוים כמו זהות במרחב של הסיריון. כשאתם יושבים פה, אתם חושבים על עצמכם פה במצויה, שאתם רוצים אחרי זה הביתה, בעבודה, בלימודים, בכל מקום אחר. אז באמת יש לנו איזושהי זהות שהיא רבת שנים לשני הצדדים האלה. אנחנו, בגלל זווית הראייה הצרה שלנו, שקופים בהיסטוריה בנקודה מאוד מסוימת, רואים יותר את השינוי המתאים ופחות שמים לב לזהות. אבל, שוב אני מצטטת, עם זאת אנחנו שעומדים ומתבוננים בהיסטוריה קוראים בצורה לאחר צורה, נדבר על משכנותו של הנהר שהוא זורם ומתרחב, או על מותו שהוא נשפך על הים. אבל זהותו של נהר הסיום נשארת קבועה, עם כל השינויים. וכן, אולי, כמו הרפיסוס, גם טוב תנועה בשינוי את מהותם של הדברים. האמירה מפורסמת יותר של רחמיצות, בפרזנט מספר 91 למי שמתעניין, אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. זאת אומרת, אמירה שחוזרת על עצמה המון, ציטטו אותה המון מעט. הכוונה היא שבאמת, אחרי שנכנס לנהר פעם אחת, ניכנס אליו פעם שנייה, לא משנה באיזה נקודה בזמן, נזרמו עליך כבר מים אחרים, זה כבר לא אותו נהר. יש כאלה שאומרים שכשאתה תיכנס פעם שנייה, כבר אתה לא תשמור על זהותך, ולכן אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. במקום אחר הוא אומר, על הנכנסים לאותם נערות זורמים מים אחרים ושוב אחרים, זה פרזנט 12. אבל זרימת הנהר או התחלפות החומר היא הזהות של הנהר. דווקא השינוי המתמיד הוא למה זה שמאפשר לנהר לשמור על זהותו. אם נהר יפסיק לזרום הוא כבר יאבד את זהותו כנהר, הוא יהפוך לאגם, הוא יהפוך לגיסה, הוא יהפוך לאדמה חרבה, אבל הוא כבר לא ישמור על זהותו כנהר. כל דבר תחת השמש של הירקליטוס מצוי לשינוי, הקר מתפנה, מחה מתקרר, הלך מתייבש, השרד נמצא, וזה כל מיני 26. שום דבר לא חומר על זהותו כפי שהוא לאורך זמן. בערת אגב, בין אחד מהמחקר של הירקליטוס, היה פילוסוף בשם הירקליטוס, הרבה פחות חשוב ממנו, אבל הוא לקח את האור שלו ברצינות, כנראה צעד אחד כזאת יותר מדי. המתח בין השינוי המתמיד של העולם לבין הקביעות שהמילים שאנחנו מדברים בהן יוצרות, הביא אותו להפסיק לדבר ולהשתמש לפנות עיניים לבד. אבל בכל זאת, אני לא יודע איך, אבל בלי מילים הוא הצליח לפגוע את האמרה המפרסמת שלו, אי אפשר להיכנס לאותו הנהר אפילו פעם אחת. אוקיי, יכול שהוא פשוט לא ידע לבחור, אני לא יודע. מהותה המשתנה של איה, מביאת סנגולות, לדבר על התעייפות הדברים שאינם משתנים. זה משפט שנחזור אליו עוד הרבה. וגם האמרה הזאת, מתעייפות הדברים שאינם משתנים, מאוד מזכירה אמרה אחרת של רחסוס, מאוד קצרה שתי מילים, רחסוס גם פורסם בצמצות שלו, בהשתנות מנוחה. כלומר, מה שמשתנה נח, מה שלא משתנה, להתעייף, ופלטות מילים הופכת למוות. וזה אנחנו נרחיב הרבה. בתוך היה של משתנה תדיר, חוסר שינוי מביא להתעייפות, חושה, ולפלטות למוות. טולקין ראה את הנושא הזה של התעייפות הדברים שאינם משתנים גם בהיבט הלשוני של השפה. באותו חיבור שדיברת עליו קודם, אנגלית וורשיט, הוא אומר שכשלומדים שפה זרה, ההנאה נובעת משני מקורות. האחד, זה מפגש עם מאפיינים לשונים יפים שלא קיימים בשפת האם, והשני זה הבריחה מהשעמום ומהייחוד של שימוש חוזר שנשנה באותה שפה. זאת אומרת, איזה שהיעדר שינוי, הרגל, שגרה, מובילים ממש טולקין ברמה האישית, אחרי זה גם נראה את זה בחיים האישיים שלו, מובילים אותו לתחושה של הייחוד, שעמום, והמפגש עם משהו חדש, מביא אותו שוב. אז עכשיו נכון בפן הפילוסופי של משל הנהר, מהמעיין שבהר ועד הספר חיים כל זהו סיריון, ובאתו לראשונה ועד שחלף נמצא הארץ רחב וגדול, גם זהו סיריון ולא פחות אחד. מה שאנחנו אז נעשה, יהודה ייקח את המשל הזה והסביר על הישים הבלשניים שלו, אחרי זה ייקח עוד כמה נקודות, ואחר כך נעשה. חיליק. לא יעבור.
אז בנוגע למה שאני עושה, אז לנסות את ההצלים המופיעים מתאורת הספציפניות, אני רק רוצה להזמין את המשל ודברים אחרים ולהזמין אותם. אז זה משל, ולכן צריך גם להיות נמשל. נמשל אחד אפשרי זה נמשל של האדם והזהות שלו בזמן ובחיים. נמשל אחר אפשרי, באותה מידה, זה משל של נמשל של שפה. אז אני נעשה פרפרזה, והעברית של שנקין ועד לבוא ירושלמי כל זאת יפי. ומשלחת אני ועד לסוף הדרך גם לא הייתי. ולא פחות כך. ההסתכלות הזאת של שני צירים בעצם. אחד זה ציר הזמן, מכיוון, ואני משלחת אני את אני ועד לסוף הדרך. כל זאת בעברית, והציר השני, אם נקבל נקודה בזמן, נוכל להסתכל על השפה באותה נקודה בזמן. עברית מקראית, עברית עם הביניים, אנגלית עתיקה, אנגלית של שייקספיר, אנגלית מודרנית, וכל נקודה אנחנו יכולים להסתכל על המערכת באותו זמן. ואת ההבחנה הזאת, שבקטעים עשרים, שכבר נקרא, השיר הדיאכרוני, סבא שם שוב שמכונה בצדק אבי הברשימות המודרנית שם פרדינן לספיר במאה שעברה והיתרון של הכלי הזה שנתקל שם על שם סבא ביות הוא בזה שאנחנו יכולים לקבע אחד ולהסתכל על זה אנחנו יכולים להסתכל על אלמנט מיוחד בשינוי זמן, איך יכולים להסתכל על המערכת כולה בנקודת זמן מסוימת. אחרי זה אני אתחיל את זה ואגיד קצת על זאת, יש ציר נוסף שאפשר להסתכל עליו, זה בעצם אנחנו מקבלים כל תמונה סדומה למי שיש כאן, אישור תמונה אחת. תמונה אחת. את המשל נוסף, למשל המשל העצים. הוא מדבר על עץ שעומד, משתנה לאורך הזמן, ואז הוא אומר שליד אותו עץ, עצים נוספים עומדים. כל אחד מהם משתנה בצורתו ובגודלו, לפי קורות חייו, אבל כולם דומים שעצים לב עצים עוד יותר, ולכך נשאר לזה בצורתם. היסוד הזה של אנחנו רואים עצים, הם שונים אחד מהשני לפי קורותיהם, ולכל אחד יש אב משלו, ולפיכך אנחנו מסיקים שיש זרע קדום אחד, או אם לדבר על שיחות, אנחנו רואים שיחות שהן שונות אחת מהשני לפי קורותיהן. ואנחנו עושים היסק שלפיכך יש להם זרע קדום אחד, והמחקר המחשבה שנמחה בשני מהצד, וזה בעיקר מחקרו בשני מהצד, ושהם תראו את המודל של התפתחויות של שיחות, שזה אחד מנסים שמנה מה זה כן או לא כמודל של שקט יש לנו שקות שאנחנו יכולים לדעת על המילה שקות מעט שקות 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 הידע שיש לנו, שזה פרוטו. יש פרוטו מין, או אין פרוטו, שכן פרוטו. במילה אנחנו יכולים עוד לנסות אולי לחשוב על פרוטו אנושי, אבל בשביל זה כמובן אין לנו מידע. אז אותה התפתלות שלא סתם אני חושב שטולקין מדבר על עצים, שבכל אחד יש אבות ואבות קדמונים, אני אתן להגיע מפלטנו. עכשיו, אם נקשר את זה לעניין שזה יכול להיות סיכוניה, בכל שלב אנחנו יכולים לקחת ענה ולחשוב אותו ולהסתכל בדיוק כמו שהיא נמצאת ענה ונסתכל על המצב הזאת של יכוניה ולהיות עצה, אם ניקח ענה ונחשוב אותו ונסתכל על התפעות שיש לתפעות אז זאת סיכוניה, לא תמר את זה אז נגיד כאן יהיה לנו עוד חודל אופי, השפה המתוארת, השפה הקיומה של שממנה יהיו עוד חודל אירופה והודי. בתוך זה אם ננסה להתקבל להתפתות את המדינות גרמניות, גרמניות ספריות, מעזב פשמניות, אז בכל זאת נראה את הלב נשנה. שתקחו לי להתפתות את זה. מודל מאוד דומה לזה, זה המודל שהיה בטכנומיה של בעל החיים. חצויים, אז יש לנו את החיים, פעם יש לנו עוד כל מיני דברים שאני לא אומר, זה אנימליה בעלי חיים, קורדטה ושאומטיו, ממליה, כל פעם שגנינו את הסרט, יונקים, שונים לא רצופים, פרי די, חתולים, פרי חתולים שלא חתולים, אבל יש לנו את החתול שלנו שזה פרי סילבס וצחק. לא. למרות שיכול להיות שזה קצת קשור. בנקודה הזאת של הקשר בין יכולת לתאר ביולוגיה או מערכות חיים וחצה, אני אגע בהשך. אבל יש שתי נקודות שבין יש קשר לשני המצלים של זה. והמצלים עכשיו קוראים לך. גם המצל של מיני הסתכלות שלנו של זהות, זהות בזמן הזהות. שלא בזמן, זהות בנקודת זמן מצוינת, וגם העניין של ההתפתחות. אצל טולקין והסבצעים שלו, יכול להיות שיש אפקטיבי להופיל מימן נוסף לגבי הסבצעות. זה אמור להיות בקצת זמן, זה יותר גרוע. ומכאן הדיאכרוניה וסינכרוניה, הייתה לנו עוד ציור שפועלים זמן. וזה הציור האקסוכרוני. אקסו מחיצונית. ואם אנחנו יכולים לתאר שפות בהשתנות בזמן בתוך המערכת של השפה, את הכל כזה יש לנו כאן מערכת נוספת בזמן. וזה לא השתנות בתוך העלילה, קורות הפרויקט, קורות הרלפית שהתפתחה על קוויני הקדומה, שהתפתחה על קוויני של הנולדו או קוויני של הפינדו, אנחנו יכולים לדבר גם על ההשתנות במהלך החיים של טולקין. כלומר, לא במושגים של כך וכך לעידן השלישי, אלא במושגים של כך וכך התחילה. וכמו שיכולנו לקבל כל אחד מהשירים הסינכרוניה ובדיאכרוניה, ולהסתכל על מה שקורה במקביל, ככה אנחנו יכולים לקבל, נגיד, נקודת זמן הסינכרונית, הכתבים של שנות העשרה, הכתבים של שנות העשרים, ולהסתכל על המערכת הלשונית של טולקין, ולהסתכל על כהניה עתיקה, ולראות איך טולקין התייחס אליה בכל אחת מנקודות הזמן. זאת אומרת, יש לנו כמובן תפיסה מימדית מאוד מאוד מורכבת. כדי להבין את הנקודה הזאת יותר טוב, אני אתן דוגמה, וזה בנוגע לשם אקסטריון. אקסטריון, בסימריליה קריסטופר, טרפון, הוא בין נגיד נולדורים גונדולים, שידור תפוטריגת לא שבאת קוסמון, עכשיו אחרון עם גונדולים, וגם בישי מת אותה דבר. אז נוכל להסתכל על השם הזה, אז יש לנו שלושה מופעים של השם. שלושה הסודים של השם. אחד ראשונות העשרה. לבוק הפלוס האל, הסודים הראשונים זה סיפורים של סודים שיש לנו. ושם כתוב שהשם נגזר מאקסל, ממעיין. זאת אומרת, יסוד זה, משמעות שלו זה מעיין. אחרי 20 שנה, זה אטימולוגיות, שזה טקסט לשונים משנות ה-30, מוצמם של משמעות השם הזה, והשם הקודם ממעיין, זה מודד שמקנה, מה שרוצה שם מגונדו, זה כמו זה מעיין. משנות ה-30, זה בנוי על יסוד של אקס וסימפטון אחד ושתי חוד חנית. כלומר, טולקין מפלט את השם והמחות אחרת. כבר לא מעיין, אלא חוד חנית. ובטקסט, הפעם האחרונה שזה מופיע, זה בשנת 51, זה טקסט נקרא על אנגלים, ששם השם קשור לחוד אקס וסימפטון, והשם נשאר ביסוד אקסל או סל, שבדיוק כמו האקסל סלב אדום. אז אנחנו יכולים להסתכל על כל אחד משלושת השלבים האקסוכרוניים האלה ולראות את הדיאכרוניה. ואת הסיכונים של אותה סיכונה. אז בעצם, מה נקרות של מיסטריון? האם זה קשור למעיין, האם זה קשור לחוד חנית, או לחוזק או לספרה? אנחנו יכולים לפתח בעצם מה המקורות הנכונה יותר, אבל נראה לי זה... לא, הדמות היא ספטה. הם שתובים אחד עושים, אבל זה לא משנה, אני מדבר על סטריון במון דברים. אבל אנחנו יכולים לפתח מהו הפירוט היותר נכון, או מהו יותר סטריון. אבל אני רואה את זה בעניין הזה, אני אפנה לעניין של הפרסומות המאוחרת. אני רואה את זה כניסיון להסתכל על סטריון בזמנים השונים, או סטריון בפיצולים השונים, ועכשיו מהו יותר סטריון. אם סטריון זה יותר בפיצול הזה או בפיצול הזה. אם ניתן לתנות את משל הנהר כדי להסתכל גולות, נבין שהכל הוא סטריון. כלומר, גם סטריון של שנות ה... גם סטריון של שנות ה... גם סטריון של שנות ה... ואין טעם להסתכל הגרסה המאוחרת יותר, לדעת או הגרסה המוקדמת יותר, זה לא מקיים של דבר. טוב שבעצם אומר לנו כאן בטסט הזה את סיפור התכתבים שלו. אז זאת נקודה אחת. נקודה השנייה, שגם היא קשורה לתוך סיפור ולתוך פגולות, זאת הנקודה הבאה. במשחק היסטום, אני חושב שאני במהלך חייהם מגישים בני האדם את מבחינים הישנות וחדשות ודרכי תגובה הישנים והקריאים זה לא רק כאשר הם לומדים לראשונה לדבר שינוי זה נובע מעל הכל מנסנותה של יאי האשמה או אינטרסן מסיבות של הדיבור שמוכה גמלואו רק ברגע שבו הוא נותר אבל כשהקשר בין המחשבה והצביל נעשה הרגל והם לא נמצאים עוד במנותק ולזה או אז המידע כבר גובה את הנעשה את חצבת שלו. הצליל מחכה למחשבה חדשה והמחשבה למלבוש חדש. דווקא כשהצליל והמשמעות מתקים זה מזה, אז הם לא נפתחים למנוצק, דווקא אז הם מתקים, זאת אומרת, לכאורה אנחנו היום מתקים שהם מתקים ביחד, הצד של חצבת של המשמעות. אז יהיה נפלט לחוסר מנוחה. אז בעניין הזה אני אשם קצת רקע לא הרבה בנוגע למה זה צליל ומשמעות או במנגיד שוב מה זה משמעות ומנוחה. איזה ציור דומה לזה לנהל. יש לנו שלו? יש לנו שני חלקים במנוחה. החלק אחד זה החלק של המשמעות. חלק של המשומן, אני בוגעה לרצמי עושה את זה לך את זה ציור, וחלק השני זה חלק הצלילים, הצלילים בעלי. וכל אחד מהחלקים האלה נחזה את הסומן, שהסומן עצמו מקבל את הגיסות שלו, את הסיום שלו ואת הערך שלו, מהעובדה שקיימים עוד סימנים במערכת. נגיד המילה חמים לא הייתה קיימת, אם לא היה גם חם ורותח, או בכיוון השני קשר, שכפור וטר, כלומר, העובדה שאנחנו יכולים לבחור בסימנים אחרים היא זאת שמגדירה את הישות של אותו סימן או בית בניגוד לצליל, בניגוד לארמון, בלי להכות את זה וכולי. עכשיו אולי נוכל להבין יותר טוב שאנחנו מבינים שכל סימן השני, כל מילה עומדת לא בפני עצמה, אין לנו בית בפני עצמו, אלא בית בתוך קונטקסט של מערכת שמה, שבה יש דברים אחרים שהם לא בית, נוכל להבין שני דברים כתוב שאני חושב. אחד בטקסט של פנגולות ואחד בטקסט של ווילס. מהטקסט בפנגולות הוא אומר, האלה יודעים את עצמם לא רק קצת מילים שלהם, אלא כשלם. כאשר מוגעים מילה יודעים לא רק מה הצלילים שמוציבים אותה, אלא גם אלו צלילים התבניות שהיא מורכבת של עצמם כולה. הדבר דומה לעובד, שאם ישנה חוט אדום כחוט כחול בעריד, לא היה שאלות באשראי, כחול וכם, או בפני אחת. אלא בעריף כולו, או במקומות שנראים לא מתאימים לתבנית החדשה. כלומר, לאלתר, בניגוד לבני האדם, שלהם אין תפיסה מודעת של המערכת, כולה, אלא הם צריכים לשבת ולעבוד קשה כדי לעשות אנליזה שתביא לרמת המודע את המערכת, יש תפיסה אינטנסיבית של המערכת. ואם נתברש, הוא כותב את הדברים הבאים, אחרי שהוא משאר איזשהו למד שפות קלאסיות ושפות גרמניות, ואז הוא נתקל בוולשיט מעבר עיניים. הוא אומר שהוא לא יוכל להגים את הטענות שהוא קיבל מהשפה הזאת באמצעות דוגמאות. ואז אני חושב, כי התענוג לא נובע ממילה אחת לבדה, כלומר מתאונית סביב פלוס משמעות, אלא מהאופן שבו המילה משלימה לסגנון כולו, כלומר למערכת. גם אם סגנים בודדים נשארה מוזיקלית שיכולים לגרום הנאה בפני עצמם, אי אפשר להגדיל לזאתם את אותו תענוג של שמיעת היצירה כולה כאשר נותנים את המנפרד אותם. אפילו לא לאלו ששמעו את הקיץ שלה בעבר. ובעניין הזה של וולשיט, גם וולשיט מימי הביניים וגם וולשיט מודרנית, אני חייב להגיד את המסכים טוב בפרם הלב, ופשוט כן, חיינו בצירוף היפים להיות אז אם הוא משמר שמן שמביא ביחד שנה, אז אני רוצה להבין את המשפט שהקשר בין המחשבה והסביב, מעשת הזל, שהם לא נפסים על במיוקד למילה, או אז המילה כמו גובה שנעשית חסרת חילות. הסביב נחכה למחשבה חדשה והמחשבה גלבוש רגל חדש. כדי להסביר את זה אני אתן שתי דוגמאות מעולם האנשי, אחת כל זה טוב היתה, כל הזה מילה גומה נמצאת לנו בשפה, אנשים רואים גומה כאן כמו גומה שאנחנו בלי מרדה אחר. אבל אחרי כמה זמן להקליט שחרד שזה במקרות ההצלחה של הלטיני, המילה לאדם התחלפה למין פרסומן או מן ולא נמצא לגומה. מה שאומר, שהמילה גומה נמצאה בכלל שאותו חלק שאנחנו לא נפענח אותו, זאת המילה נגבלים גומה. וכן קורה תהליך מאוד מעניין שקורה הרבה פעמים. ברגע שהדברים כבר לא נפסים ונפרד לא מוצאים שפרטים, אז יש לנו משמעות שמחכה למלבוק שלילי חדש. לא כמו מלבוק שלילי חדש, המילה הזאת שקיבלה, פרייס רום, הוא דבר דומה, כלומר, זה נכון זה לאנגלית, מודרנית. גם הסבורות שעשהו אלה להשפיעות שני חן, אז זה שמתפתח פה מייצג את עולה, וגם הסבורות זה דבר שזו כזה. כלומר, היה לנו כאן משמעות אחת שסיכה למלמוד שלי חדש. דוגמה שנייה שאני אתן לכיוון ההפוך, זה מילה בעברית אותה, זה לא חלק דוגמה של מילה עברית. מי יכול להגיד מה זה
להוריד?
לא להגיד. אני חושב שלא יש שום אדרים שגורם על שיבובו.
נכון.
ואחר כך ללמד פה משהו שגורם על שיבובו. אז זה פה משמעות של פורשתם. אני אומר, בסוף כאן, לגרום לזה. וזה באמת, יש לנו תקראות של רבה ויש לנו את המבנה, זאת אומרת, לגרום למישהו שם לרבות. אז כאן אחרי זה כבר הדברים לא התפסו בנוכח מזה, כבר לא תקראו את זה כגרום למישהו לרבות, אז היה לנו כאן מקרה הפוך שבו יש לנו שבו יש לנו צליל שמחכה למחשבה חדשה, ולא כמו צליל בבית פורום המקרה הזה. ובאמת המשמעות נמצא למשמעות היא קרובה, כמו שגומה הפך לגרום, שזה דבר קרוב מכנתי, המשמעות קרובה למשמעות קרובה, גם במילון המשושם, המשמעות הראשונות שמופיעות למשמעות של גרומים מתודרות, למשמעות המשנית, שזה 5 או 4, זה המשמעות של טכנופות. עכשיו, אנחנו רואים כאן, אז שינויים יכולים להתבצע במסמן, במסמן בדרך כלל בשניהם, וסוג נוסף של שינויים שיכול לקרות, השינוי שלא קורה לכאורה לאף אחד מהם, אלא אם לתפוס להם את התפיסה כמערכת. כמערכת שבה כל אלמנט מקבל את הישות שלו מאלמנט שנוספים לתפיסה, אז כמו שבדור שחמה, אם נציב את המערכת במקום מסוים, והערכות של הדור תהיה אחת, אם נשאיר אותה באותו מקום, ומשנה את הערכות של הדור, תהיה לה משמעות אחרת מבחינת המשחק, ככה מלמד שאני יכול לכאורה להיראות זהה, אבל מהעובדה שהערכות ששאר המערכת שונה, הוא עצמו משנה. אז ניסיתי לבאר כאן שני דברים שקוראים לו עכשיו, באמצעות תיאוריות בלתניות, תיאוריות, כמה תיאוריות נמצאים בקבוצה הבאה. ועכשיו אני אנסה לתת משהו קצת יותר רחוק משפה ונוגע במינים אחרים, במינים של אבולוציה, ונתייחס למה שקנגלוז אומר במינים הבאות. אך בשביל, הוא מדבר על זה שהמצאות ראשוניות, בניגוד נגיד לזה שאדם יכול לפתור עץ חדש, אז הוא, זה יכול להיות מושי בשביל עצמו, הוא לא צריך הסכמה של אף אחר, אז המצאות ראשוניות, הוא רוצה להתקן לפי מסוים יקבלו את ההנצאה ויסכימו אותה ויבינו אותה. זה לגבי בני אדם. בסדר זה אלא, רבות האוזניים הזוויזות ורבים המוחות החזקים לשמוע ולהעריך המצאות האלו. על אף שתבניות רבות וחידושי דיבור רבים שנוצרו בדרך זו נתגלו זאתו לבסוף כנועמים רק למעטים, או אפילו לבין מילית אחת, רבים אחרים התקבלו בברכה והראו במטרה להתמיד את האלה עוד על דברת חוק והנאה, או בכל זאת ראש. ועכשיו החלק הרלוונטי לגבי איך הדברים האלה עוזרים, כמו שמליצה או אמרת ספר חדשה, תעבור בין הנדל אנשים חדי מחשבה. לא רשוב, כמו שמליצה או אמרת ספר חדשה, תעבור בין אנשים חדי מחשבה. ואני אנסה לתת שזה קצת תיאורטי לגבי המשפט הזה. והרעיון הוא שיחידות השניות מתנהגות בהרבה מובנים מבחינת ההשתנות שלהם והקיום שלהם במערכת, כמו אורגניזמים חיים. הרעיון הזה של השפעה של התפתחות השנית כמו התפתחות הבריאותם זה לא רעיון חדש בכלל, זה דרווין בכבודו ובעצמו במוצא האדם, עכשיו כמה שנים עשו במוצא המינים, חייבת למילים הבאות. התהרותם של שפות נפרדות, של מינים נפרדים והרוכחות שגם אלו וגם אלו התפתחו בתהליך הבריאותי, אלו מקבילים זה לזה באופן מספן. הוא מפתח את זה בשורה על דברים שלא רלוונטיות עבורנו, ואז מביא שטות של מקס מילר בלשן של החודי, זאת אומרת הדברים הבאים. אגב, זה בין את השאל קוד, זה מנייצ'ר בשנת 1860, זה הופיע לו בשנת מילר. בכל שפה מתרחש ולא הספק מאבק על החיים בין מילים וצורות וניסוק. צורות העדיפות וצורות והקלות יותר בלי לרצות שעדיין על ידי מה. כלומר, בדיוק כמו שבמערכת אקולוגית יש לנו נועז ריב בין יצורים חיים על מי ישמש במשאבים ומי צחוק, כך יש לנו גם את המשאב המוגבל של השימוש בשפה, זה הפרופים של משאב בשפה של אלמנטים מסוים. והצורות הלשניות רבות ביניהם, עכשיו גם אם נעזור את העניין של אני מוכן מלא הליכות מקצרות, הליכות מקצרות, אבל בטח הקצרות ביותר אין לו אלה שאו יוצא אדם על העניין שלו פה לא יכול להיות מנית את זה. הקונספט הזה של ההשוואה במערכת ביולוגית למערכת השונית הוא זה שחשוב לנו. באמת כאן נכנס מושג מאוד חשוב של תיאורטיקן של האבולוציה בשם פיטר דוקי שבספר שלו משנת 76 בגן האנכי נותן הסבר לכזה שבו יחידת ההישרדות הבסיסית, היחידה הבסיסית של האבולוציה היא לא האורגניזם אלא הגן. הוא לא נכנס כרגע להוכחות שלו ולטענות שלו, אבל הוא נותן לאותו גן, שהוא יקדע את התאומות הבסיסית, מקבילה בעולם הרעיונות, שזה משהו. ומם זה בעצם, מגדיר את זה, זה דרך המקבילה הרעיונית. כל דבר שאני יכול להעביר מאדם לאדם, כל רעיון שיכול לשרוד ולשחרר, כמו נגיד המושג מי, המושג מי שאני מסביר אותו, אתם עכשיו תדעו מה הוא אומר ותוכלו להעביר אותו הלאה, הוא יוכל לעבור שינויים ומוטציות ובעצם הוא יחיה ביחידה האקולוגית של יחידת המוחות של בני האדם. אז אותו הדבר זה יכול להיות שיר שיכול לעבור בין אנשים, זה יכול להיות בריחה, יכול להיות קונספטים שונים, מושגים כמו חירות, מושג הכסף וגם המושג הלשוני, זאת אומרת, דרך מאוד אפקטיבית להסתכל על שפה ועל אופן שבו מושגים וסימנים לשונים עוברים אחד בין אחד לשני ושורדים או לא שורדים לשפה, זה באמצעות הברירה הטבעית שלו שקורית אצל בני אדם בין יכולות לשונות בוחרים או שלא בוחרים. הדבר היפה שאצל בני הנגיד, הדבר הזה הוא לא ברירה הלכותית אלא ברירה טבעית. כלומר, הם בוחרים במודע, ולא רק זה, אלא הם יוצרים במודע, כמו מין אלוהים קטנים, רצילות ראשוניות. אם אני אחזור על המשפט שפנגולוג אומר, כמו שמגיסר אמרה ספר חדשה בנוגע לדינים, תעבור בין אנשים חדשים שלה. כלומר, יש כאן הקבלה מלאה בין המושג שונים למושג של רצילות ראשוניות. אז יש אחד שאתה נפתח דברים. אחד זה המושג של סינכרוניה ודיאכרוניה באופן ואקסינכרוניה באופן שבו הם מפרשים לנו את משל הנהר ואת משל העצים. הדבר השני זה הנקודה של הסימן הזה שני על שני חלקיו מסמנו מסומן באופן שבו כל אחד מהם יכול לישון את המשל. והנקודה השלישית זה בנוגע למשפט של פנגולוג על העובדה שהם עוברים כמו מליסה ומאה שקר בנו. אני מקווה שנתתי צבים כדי באמת להבהיר יותר טוב את שלושת החלקים האלה של פנגולוג.
טוב, אז דיברנו בינתיים, זה לא ארוך, אז סיכום. דיברנו בינתיים הרבה על שינוי. ראינו שכל המאמר הזה בסוף זה שינוי. אני דיברתי על הפן הפילוסופי של אותו טוב שאני חושבת אליו, ויהודה דיבר על כמה זוויות וכמה היבטים של שינויים לשונים. והנושא הזה של שינוי כמהות החיים, של התעסקות הבלתי משתנה, כנראה מאוד העסיק את טולקין, כי הוא מופיע גם בחיים הפרטיים שלו וגם ביצירה אולי שלו, שר הטבעות. שר הטבעות הוא סיפור על הרבה דברים. באחד המכתבים, ראה ודבר על זה היום בערב, באחד המכתבים טולקין כותב את שר הטבעות, הוא נותן סיפור על מוות, על דרכי התמודדות עם מוות. אבל שר הטבעות הוא במידה רבה גם סיפור על שינוי, זה הנושא שלו. יש פה שינוי של עולם, מעבר מהעולם הראשון של בני הנביא, של העולם החדש שלנו, של בני האדם. שר הטבעות ממוקם, היה גם בדיוק בסיום של גן אחד ומעבר לגן השני, מדובר בסיום של תקופה. אני לא אכנס לנושא הסרטים, אני אגיד שהייתי מאוד צריכה להיכנס לזה יותר מאובן היה פה, אבל אני אגיד שאחת הסרטורות היותר מוצלחות של פיטר ג'קסון הייתה משפט שהוא בחר לשלוח את הסרטים. זה משפט שבמקור עוד כאן עץ אומר אותו, והסרט הוא קיים אותו בשיח של גלדריאל. The world is changed, I feel it in the water, I feel it in the earth, I feel it in the air. העולם משתנה, אני מרגיש את זה, וזה אומר כאן עץ, זה אולי העתיק מבין, כמעט העתיק מבין היצורים שם. השר הטבעות הוא סיפור על שינוי במובן הגדול של המילה, אבל הוא סיפור על שינוי גם במובן נוסף, במובן היותר פרטי. כל אחת מהדמויות, בגלל שזה בין היתר סיפור מסע, עובר שינוי במהלכו. ההודיקים, כל אחד בדרכו עובר שינוי, שכמובן הודו זה שעובר משינוי משמעותי ביותר, ארגורן הופך מנבד למלך, ארווין הופכת לבת מותה, גנדל שהמוות שינה אותו והוא חזר אחר כך. אם כמו מצל סיריון אפשר להגיד שגם גנדל פאספור וגם גנדל פלבן וגם בן גנדל. ואפילו דמויות פחות מרכזיות כמו ארווין וסיודן, כולם עוברים תהליכי שינוי מאוד משמעותיים. אלו למשל המילים של מרי על השינוי של חל בגנדל, זאת אומרת בלפיפים בפרק על הפלנטיון. הוא נשתנה בהרבה, נוסף לו כמדומה עוד ממש. הוא מסוגל להיות מחום יותר, הוא מפחיד יותר, אליב יותר, הוא מחמיר יותר. הוא משתנה, אך עדיין לא ניתנה לנו הזדמנות לראות עד כמה. שם בהתחלה לשלב הסופי של פרשת סארומן, עליך לזכור כי בזמנו היה סארומן ממונה על גנדל. ראש המעשה היה, ויהיה פירושו של זה כאשר יהיה. סארומן היה לבן. ועשה גנדל כול לבן הגימה. ואם הסיפור הוא סיפור על שינוי וכל כך הרבה ממדים, אז יש כמובן גם כוחות שמנסים למנוע את השינוי הזה, או לפחות לעכב אותו. שלוש התגובות של בני הלילית, ובעיקר התגובה האחת, נעצור את זרימת הזמן ומנסות לעצור את השינוי. הדבר בולט כמובן הכי הרבה בתחום של גלדריאל ובפלוריאן, גלדריאל אוחזת בתגובת המים, ובעקבות זה בפלוריאן אין שינוי, הכל שם קורח תמיד, אין שם שום דעיכה. וגם זרימת הזמן שם שונה מהזמן החיצוני, הם מבחינים בזה כשהחבורה יוצאת בפלוריאן, קצת הבמה, אבל אני הולכת לדבר על זרימת הזמן השונה בפלוריאן ובין העולם החיצוני. הטבעת שכוחה לעצור שינוי הוא הרב ביותר, את כמובן הטבעת האחת, וכבר בפרק הראשון של שר הטבעות, המוצגת ההשפעה הגדולה של האלבינגו. חיילים עוברים וכמובן אין הם משקיעים כל עיקר על מה הוא בגלל. בגיל 90 הוא נראה ממש כבגיל 50. משמלו ה-99 יצור העוברות אומרים עליו שהוא משומר יפה. מדייקים היו יותר ואומרו שהוא בבחינת בלתי משתנה. כשגם זה עצבה לבקר את פרודו בפרק, ואחד הביקורים שלו שהתקיים 6 שנים אחרי ביקורו הקודם, וערב לפני אותה שכם שהפלת מול אח ומאון גג, הוא בוחן את פרודו, והדבר הראשון שהוא אומר לו שיש לו דאגה על הפנים, כנראה חלוק שונו כלל פרודו. כלומר, גם הוא מבחין בהשפעה של הטבעת עליו. ועל כוחן של הטבעות, גנדס אומר, בן תמוקה המחליק ליד או אחת מהטבעות הגדולות לא ימות, החייו לא יפתחו ויתעשרו. הם פשוט ימשכו עד שיעף מבטאם בכל דקה עם המסגל הזה. גם בילבו עצמו מעיד על היפות הגדולה שהוא חש בתוך 60 שנים של החזקה בטבעת האחת, הסיסוד המפרסם אולי ביותר שלו, אני מרגיש כאן הגעתם, מתוח כולי עם התמדים, כמו חמאה שנמרחה על פרוסת לחם גדולה מדי. לא יתכן שיהיה טוב כך, אני זקוק לשינוי או משהו מאיזה. כוחה של הטבעת לשמר לאי שינוי מביא שעומדים אותה לאיכות מאוד גדולה, וכדי להגיע למנוחה ולשלווה שהוא מחפש, בילבו זקוק להפך מזה, הוא זקוק לשינוי, בדיוק כמו שבהשתנות מנוחה זה מגיע של ירקת. הרעיון הזה אולי הגיע מחוויה אישית של פרוטין, ונכתב לבן שלו כריסטופר בשנת 1944, כריסטופר נכתב בסדרה הבריטית, בחיל האוויר הבריטית, בדרום אפריקה, יש סדרה של מכתבים מאוד מרשים שהוא כותב לו, והוא כותב לו על היפות הרבה שגורמת לו השגרה שבחייו, שגרה של פרופסור באוסטור. הוא אומר שהוא זקוק לשינוי, ואני מתכוון מהמצב, אני חי על מסתבך, על אף שמצבים מאוד והרבה משלך. במקרה שלי היפות, שימור עמוק הנוגע לחזרתם של הדברים על עצמם, הם האויב. לא הייתי צעיר יותר, הייתי מתחלט איתך, ולא רק לשם השינוי. במכתב אחר משנת 1954, טולסטין רואה בניסיון לעצור שינוי את החטא הגדול ביותר של בני הלילית, והוא מדבר על זה שזה ממש חטא מבחינה מתחרט. אבל בני הלילית אינם טובים או צודקים לחלוטין, ולא בגלל הכליר שלהם נמצאו רון, אלא בגלל שאם הם רצו או בגלליה, הם היו משמרים, במקור אמבלמר. הם רצו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, לצאת בארץ תכונה היסטורית משום שאהבו לחיות בה, אולי גם בגלל תכונם של מעמד עליון מובני המשיטה, וכך ניסו לעצור את השתנותם ואת חלוף הזמן, לעצור את שמחתם, לשמור עליה כתחיית תמודה שבה יצאו להיות אומנים, אבל הם עשו בנטל העצבות והחרטה הנוסטלגית. אנשי גונדור היו דומים להם בדרכיו שלהם, עם מתנוון שהחזרים הם אוכלותיו הקדושים היחידים. שנתיים אחר כך בעוד מכתב הוא מחמש שיפתם של בני הלילית לעצור שינויים כחולשה גדולה ביותר שלהם. החולשה של בני הלילית היא החרטה שלהם על העבר וחוסר מוכנותם להתמודד עם שינויים. כמו אדם ששונא ספר ארוך מאוד אבל עדיין ממשיך לקרוא בו, כשהוא צריך להישאר בפרק אהוב אחד ולא להתקדם הלאה. חולשה זו היא שהצילה אותה בכך של סאורון. הם שאפו לכוח שיאפשר להם לשמר את הדברים, לעצור שינוי, לשמור על הכל צעיר ויפה. טולקין בעצם מגנה בפני הלילית משהו שיש בו עצמו, דבר מעניין, סתירה כזו פנימית. כי טולקין בעצמו לא אוהב שינויים. הוא העיד על עצמו באחד המקומות שהוא חי אולי בתקופה שבמשך הכי מעט שנים היו הכי הרבה שינויים בהיסטוריה, לא פחות החוויה האישית שלו. הוא חווה את הילדות באנגליה באזור מאוד כפרי, והוא חווה את הפיכתו של האזור הכפרי הזה לאזור מתועד עם הרבה מאוד דרכים וקשים שנפלים כל הזמן והרס של הטבע שהוא כל כך אהב. סולקין בכלל היה מסתמתן גדול כל הסירות שלו במחיים האישיים והוא לא חדל להתגעגע לעבר. אז מדינוי הזה בבני הילית הוא משהו שיש בו עצמו, אני חושבת שהוא נקודה מאוד מעניינת ברמה האישית שלו. שהעיסוק של סולקין הרב זה תהליכי שינוי, בין אם תהליכי שינוי היסטוריים או בלשניים, יכול להיות מקורו בין היתר ובביוגרפיה שלו, ואולי זה אפשרות משל הנער של קיריון, הוא מנסה לנחם את עצמו. וכפי שהקיריון הוא אותו קיריון, כך גם אולי אנגליה של ימי בגרותו, על אף כל שני שעברו עליה, היא אותה אנגליה אהובה שמעזותו פעולות בלתי להגיע אליה. אבל עם כל הנוסטלגיה של טולקין ועם הקושי שלו להחליף את אחיזתו בעבר, הוא מבין ששינויים הנוכחיים הם רוצים להגיע לתמיכה והתחדשות. מוות שמאשר שינוי והתחדשות זה דבר שקיים בטבע, כמובן לא ברמת האורגניזם הבודד, אבל גם באבולוציה, אחד הדברים שמאפשרים את התפתחות, שהתפתחותו של מין הוא היכולת, המוות בעצם של דור אחד שיכול להביא למוסף את השינויים לדור הבא. גם צרפה למשל, שהיא יחסית קטנה ביער, יכולה להתאיד עם היער ולהגן עליו מפני הכחדה מלאה בצרפה גדולה יותר, כי היער הופך להיות יותר מגוון, יש בו גם עצים צעירים שיותר עמידים, גם עצים מתחזקים, יש בו מרחב יותר גדול. אז בעצם, חיים חדשים וצמיחה יכולים להגיע רק מתוך מוות, אולי קצת כמו רוב חול. גם דרך האפור למשל, להכניס למות, וזה גם דרך הלבן מופיע. הפלך בימיו שם גם בי התחדש, בימיו שם גם בי כראשיר כמובן, התחדש רק בעקבות הריסתו של הפלך, הפלך בסיור הפלך. וגם העידן של בני אדם, העידן שלנו, יכול היה להגיע רק בעקבות סיומו של עידן בני אדם. העבר אינו אמור להישאר לנצח, הוא אמור לפנות מקום לעודד ולעתיד. טולקין מראה לנו ביצירות שלו את העבר במלוא הדורות בשלושו. אולי כדי שתוך כדי כך נחוס את הכאב העמוק על אובדן העבר, ונבין מה המחיר שיש לשלם על תמיכה והתחדשות.